האם יש ערך כלשהו לטיפול פרוביוטי? סקירה מהג'מה. לצד העלייה בעניין בטיפולים טבעיים, הפופולריות של טיפולים פרוביוטיים מצויה בעלייה גם כן. בשנת 2012, קרוב ל-4 מיליון מבוגרים בארצות הברית דיווחו על שימוש בתכשירים פרוביוטיים או פרביוטיים, עלייה בהיקף של פי 4 בהשוואה להיקף השימוש בשנת 2007. בשנת 2012, תכשירים פרוביוטיים שימשו ביותר מ-50 אלף אשפוזים ב-139 בתי חולים ברחבי ארצות הברית. בשנה האחרונה בלבד, צרכנים בארצות הברית השקיעו כ-2.4 מיליארד דולרים בתוספים. עם זה, שני מחקרים שפורסמו בעת האחרונה, מחקרים מישראל, העלו שאלות על אודות השימוש הנרחב בתכשירים פרוביוטיים וההשפעה שלהם על הבריאות הכללית והשבת הפלורה של מערכת העיכול לאחר טיפול אנטיביוטי. שתי התוויות נפוצות לנטילת תכשירים פרוביוטיים. במחקר הראשון, החיידק בתוספים פרוביוטיים לא הצליח ליישב את מערכת העיכול בחלק ניכר מן המטופלים. עדות לכך שהתרופה עשויה להיות חסרת השפעה בחלק מהאנשים. במחקר השני, אותו חיידק התיישב במעי לאחר מחזור טיפול אנטיביוטי, אך נראה כי דחה חזרת ההרכב המקורי של המיקרוביום. שני המחקרים אשר כללו משתתפים בריאים פורסמו בחודש אוקטובר בכתב העת סל. סקירת קוקרין משנת 2018 סיכמה כי ב-10 מבין 14 סקירות שיטתיות של מחקרים קליניים, הנתונים לא היו מספקים כדי לקבוע שתכשירים פרוביוטיים הביאו לשיפור הפרעות ספציפיות במערכת העיכול. מן הסקירה עלה כי הטיעון הטוב ביותר עשוי להיות במקרים של שלשולים. עם זה, למרות שמחקרים רבים הציעו כי התוספים עשויים למנוע או לטפל בשלשולים על רקע טיפול אנטיביוטי ובזיהומי קלוסטרידיום דיפיצילה, אחרים שכללו מבוגרים וילדים לא הדגימו תועלת בשני המצבים הללו. בעת האחרונה, שני מחקרים שפורסמו בשנה שעברה ב-New England Journal of Medicine לא הצליחו להדגים שום תועלת ללקטובצילוס רמנוסוס בילדים עם זיהום במערכת העיכול.
לדברי הפרופסור ערן אלינב ממכון ויצמן למדע ברחובות, אחד החוקרים המובילים בשני המאמרים האמורים, בעבור מדענים וקלינאים המתעניינים בטיפול החיידקי, הבלבול יצר בלגן גדול. בשנת 2015, הפרופסור אלינב והפרופסור ערן סגל מצאו כי אותה ארוחה עשויה להיות בעלת השפעה שונה על ריכוז הסוכר בדם בנבדקים לא סוכרתיים שונים. הדבר היה תלוי בחלקו בהרכב החיידקים במערכת העיכול. השניים פיתחו כלי לנבא עליות ברמות סוכר לאחר ארוחה, המבוסס ברובו על משלב נתונים קליניים, מעבדתיים, ומאפייני המיקרוביום בצואה. כלי זה שימש ליצור דיאטה מומלצת אישית למטופלים, בכדי להפחית את עליות הסוכר לאחר ארוחה. הפרופסור אלינב סבור כי הגישה הנוכחית, ולפי הגישה פרוביוטית אחת מתאימה לכלל המטופלים, ככל הנראה איננה נכונה. שינויים בין אנשים מרמזים כי בחלק מהמטופלים תיתכן תועלת לטיפול פרוביוטי, בעוד שבאחרים לא צפויה תועלת דומה. טיפול פרוביוטי לאחר טיפול אנטיביוטי. באחד המחקרים בחנו חוקרים את השינויים במערכת העיכול לאחר נטילת טיפול אנטיביוטי עם פרוביוטיקה. מדגם המחקר כלל 21 מתנדבים בריאים, אשר קיבלו טיפול אנטימיקרוביאלי רחב טווח עם ציפרופלוקסצין ומטרונידזול, אשר ניתנו באופן פומי למשך שבוע. לאחר הטיפול הנ"ל, המשתתפים טופלו למשך 4 שבועות בתוספים פרוביוטיים, אשר ניתנו פעמיים ביום. השתלת צואה אוטולוגית שבה החולים קיבלו בחזרה דגימה של המיקרוביום שלהם לפני החשיפה לאנטיביוטיקה, הדבר בוצע באמצעות גסטרוסקופיה, או המתנה זהירה. במקרה זה לא תועדה עמידות להתיישבות החיידקים בעקבות טיפול פרוביוטי. התכשירים האנטיביוטיים הרגו חלק גדול מהמיקרוביום הקיים, דבר אשר הביא לסגסוג של זנים חיצוניים.
עם זה, בעקבות זאת, החיידקים הטבעיים במערכת העיכול נדרשו לזמן הרבה יותר ארוך כדי לשוב למעי בקבוצת הטיפול הפרוביוטי, בהשוואה לאלו שבקבוצת ההמתנה הזהירה. גם האתחול מחדש של ביטוי הגנים במערכת העיכול דרש זמן ארוך יותר בקבוצת הטיפול הפרוביוטי לאורך ששת החודשים. הפרופסור אלכסנדר קורטוס, גסטרואנטרולוג באוניברסיטת מינסוטה, אשר לא היה מעורב במחקרים, הופתע כי לטיפול הפרוביוטי הייתה השפעה כלשהי, מאחר שהוא לא סבר שהמיקרובים הללו בעלי פוטנטיות מספקת כדי להפריע להתאוששות המיקרוביום. הפרופסור קורטוס מטפל בעיקר בחולים עם זיהומים עמידים של קלוסטרידיום דיפיצילה, וכמעט כל החולים שלו מדווחים שהם נוטלים תכשירים פרוביוטיים. למרות שהוא אינו מתווכח איתם, הוא סבור שהעדויות התומכות בטיפול פרוביוטי הן חלשות יותר מכפי שרבים סבורים. מן הסקירה שהוא הערך, לא עלו עדויות משכנעות, לפחות בכל הנוגע לקלוסטרידיום דיפיצילה, כי לטיפול פרוביוטי הייתה תועלת כלשהי. אחת המגבלות העיקריות נובעת מהיעדר מחקרים אקראיים המדווחים באופן מספק על הבטיחות של תכשירים פרוביוטיים, נושא שעמד במוקד סקירה שיטתית שפורסמה ב-Annals of Internal Medicine. למרות המחקר ממכון ויצמן, לא ידוע אם נטילת טיפול פרוביוטי במהלך או לאחר טיפול אנטיביוטי תדחה בוודאות חזרת מיקרוביום טבעי, או אם הדבר עלול לגרום לבעיות כלשהן. כל התכשירים הפרוביוטיים שונים זה מזה ויש לקחת זאת בחשבון. עם זה, הפרעה ממושכת בהרכב המיקרוביום לאחר חשיפה לטיפול אנטיביוטי מלווה במגוון השפעות בריאותיות, כולל זיהומים, השמנה, אלרגיות והפרעות דלקתיות קרוניות. ההפרעות הממושכות משנית לטיפול הפרוביוטי עשויות להוביל להשפעות שליליות ארוכות טווח באלו הנוטלים טיפול זה.
הפרופסור קורטוס סבור כי גרימת נזק משנית למרבית הטיפולים הפרוביוטיים צפויה להיות מינימלית. אך בעיניו, בוודאי יש מקום לעצור ולחשוב על הנושא, וטוב שרופאי המשפחה ישמרו על דרגה בריאה של סקפטיות בכל הנוגע לטענות אודות תכשירים אלה. הפרופסור אלינב מאמין כי בעתיד הלא רחוק, אלגוריתם לימוד מכונה עשוי לשמש בכדי להתאים באופן ספציפי זני טיפול פרוביוטי למטופלים, בהתאם להרכב המיקרוביום של מערכת העיכול ופרופיל הביטוי הגנטי. באופן זה יהיה ניתן להגדיל את הסיכויים של הטיפול הפרוביוטי תהיה השפעה קלינית משמעותית. מאחר שנראה כי אין קולוניזציה פרוביוטית אוניברסלית לאחר טיפול אנטיביוטי, גישה זאת תהיה תקפה רק לאלה שלא נוטלים טיפול אנטיביוטי.